זהו, קיבלתי את הגיהנום שלי, ועכשיו אתם יכולים לשבת. ככה מתעללים ברבנים. ודאי לפני ראש השנה, זה לא יפה. הייתי רוצה לעסוק איתכם היום באיזה נקודה מתוך פרשת השבוע, פרשת ניצבים וכתבו, ולקשור אותה בעזרת השם נקודה מאוד מאוד יסודית בראש השנה, בראש השנה. אנחנו סיימנו את פרשת כתבו בברית שכללה 98 קללות. ברית לא פשוטה, שלאחר שמסיימים את כל הברית, כתוב אצלנו, סוף פרשת כתבו, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר כרת איתם בחורב. כבר בפרשה, כבר בפסוק, התורה אומרת לנו, הברית הזאת שפרשת כתבו, שהייתה בערבות מואב, היא מלבד הברית אשר כרת איתם בחורב. איפה זה בחורב? בסיני. לא. מי שיסתכל שם במפרשים, הכוונה לברית בחוקותיי, בפרשת בחוקותיי, ששם התורה מפרטת רק 49 כללות. ממש עשו לנו הנחה. ונשאלת השאלה, למה צריך כל כך הרבה בריתות? לא זו בלבד, אחרי שכבר גילינו שבסוף פרשת השבוע הקודמת כתוב פה קראתי איתנו ברית בפרשת בחוקותיי וברית בפרשת כתבו, אז כאילו ממש שכחו לרגע מה קרה ואיך פותחת הפרשה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. שוב ברית. רק רגע, לפני כמה דקות כמה אתה סיימת ברית, אז מה? עוד פעם עוד ברית. אם נסכם כמה יש לנו בריתות, אתה רוצה לדעת אם אתם איתי אחרי כל כך הרבה הרצאות והרבה שיחות או תעוררות, אתם נרדמתם. אז כמה בריתות יש לנו? שלוש. אחד בחוקותיי, אחד בכתבו, ואחד ב... מה קרה? הם מבצע? מה הבריתות האלו? אם זה לא מספיק, אז אנחנו תכף נראה עוד כמה. את השאלה הזאת שיהיה לא פחות ולא יותר ברבנאל, אני רוצה להכיר לכם אותו. כידוע לכם, ברבנאל הוא מציב הרבה הרבה שאלות ואחר כך מענה, עונה על כל השאלות, וכך הוא כותב, הספק חב ג', כבר הוא שאל כבר 22 שאלות, יש לו כבר עכשיו חב ג', ואומרו אלה דברי הברית, ולמה הוא צריך משה רבנו עליו השלום לכרות ברית עם ישראל, ולמה ציווה הוא התברך עליו, כיוון שכבר קראת עמה ברית בהר סיני על שמיעת התורה ושמירתה, כי דברי הברית אינה מצוות שיצטרך משה לבערם, ואם היות שאותו הדור לא היה בברית הראשון, לא היה מחויב בכל דור ודור לכרות ברית חדשה, ודאי היה בברית הראשונה שקיבלו מאבותיהם. אברבנאל שואל את השאלה הרבה יותר חריפה, לא השלושה אלו, כבר במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית. כתוב ויקח משה את הדם, את דם הברית, ויזר על עם ישראל. אז כבר היה לנו במעמד הר סיני ברית, ובחוקותי עוד ברית, כתבות ברית, ועכשיו ניצב. למה כל כך הרבה בריתות? הוא שאל באמת רק על הברית שהייתה במעמד הר סיני, והוא עונה, מפני שלא יוכל האדם לומר שהברית הראשון אשר קראת עמה בחורב קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם באונס ובהכרח, כמו שאמרו חז"ל שכפה עליהם הר כגיגית ואמר אם תקבלו את התורה מוטב אם לאו שם די גבורתכם. הנה בעבור זה ציווה משה שביותם חוץ למדבר בארץ מואב שכבר הייתה ארץ נושבת יחד עם הברית חדשה בבחירתם מבלי הכרח. כלומר, למה היה חשוב לכרות עוד ברית? כי הברית בהר סיני הייתה בכפייה, ואנחנו בעד דמוקרטיה, אנחנו לא בעד דיקטטורה, לא, דיכוי נשים, לא, אנחנו לא בעד זה, לכן היה צריך לכרות עוד ברית, איפה? בפרשה של כתבו. לכן היה צריך, בסדר, פרשת כתבו אני יכול להבין, או אפילו פרשת בחוקותיי, זאת בר סיני הייתה בכפייה, אז בחוקותיה הייתה ברצון. אז למה כי תבוא וניצבים? אז אברבנאל, צערנו הרב, לא כל כך עוזר לי. אז אולי ננסה לצמצם את זה. הרמב"ן בא ואומר שהברית בפרשת ניצבים, שנקרא בעזרת השם השבת, היא אותה המשך של הברית בפרשת כי תבוא. אלא, איך אומרים, משה רבנו עשה איזה אתנחתא, ועכשיו הוא ממשיך, נקרא לכם את ה... כי אחרי שהשלים לאמור להם דברי הברית, קרם עוד. קרא להם עוד שעות סעיפים קטנים בעבם, בחוזר, כשלא תשכחו, הוא ממשיך לקרוא להם את זה. אם זה ככה, אז על הרמב"ן נשאלת שאלה, אז למה חכמנו, שחלקו לנו את הפרשיות השבוע, חלקו את, את הברית של פרשת כתבו לכתבו ולניצבים? אני אזכיר במאמר מוסגר, שפרשת ניצבים היא תמיד תהיה לפני ראש השנה. כבר הטור כותב בסימנך, עמדו ותקעו. עמדו זה אתם ניצבים ותקעו. אם אתם לא הסתפקתם בדבר הזה, אז אתם ניצבים היום, זה גימטריה 694, זה לעמוד לסליחות, עומדים, או עומדים לסליחות. זה מלמד אותנו שיש קשר בין פרשת ניצבים לראש השנה. אנחנו צריכים להסביר את הקשר. זו שאלה ראשונה, למה צריך כל כך הרבה בריתות? שאלה שנייה שאני רוצה לעיין בה, והיא מתוך הפרשה, אומרת לנו הפרשה, ואין יש בכם מישהו אישה או משפחה או שבט אשר לבוא פונה היום עם השם אלוקנו ללכת לעבוד את אלוקי הגויים ההם, ואין יש בכם שורש פורה ראש ולענה. היה בשומעו את דברי העלה הזאת והתברך בלבוא ולאמור שלום יהיה לי כי בשרות לי בלך למען שפות הרבה את הצמאה, את הצמאה לא יאווה השם סלוח לו, כי עד ישן השם וכנות בישהו ורבצה בו כל העלה כתובה בספר הזה, מחה השם את שמו מתחת השמיים. כולם עוסקים בשאלה למה אותו איש חושב שאם הוא יעבור על הברית ולא יקיים את הברית שלום יהיה לו. מה עובר בראשו של אותו אחד שהוא ברור לו שהוא יוכל להיות לעבור על הברית ושלום יהיה לו? על כך ניתנו הרבה תשובות, אני אתן מספר. אחד מהם זה אבן עזרא. אבן עזרא אומר שאותו אחד ברור לו ששלום יהיה לו מפני שהוא סומך על הצדיקים. יש הרבה צדיקים, אפשר לבנות עליהם, אני סומך עליהם, אני אוכל לעשות מה שאני רוצה ואני ייהנה מכוח הצדיקים. הרמב"ן אומר יהיה לי שלום בעבור שאינני מקבל עליי השבועה. אני לא קיבלתי את השבועה, זה שאבותיי קיבלו בעיה שלהם שיסתפקו עם הקדוש ברוך הוא, אני לא קיבלתי, לכן שלום, לכן שלום יהיה לי. בעל הכתב והקבלה אומר רעיון שהוא כל כך לצערנו הרי חווינו אותו בהיסטוריה. אותו אחד אומר שלום יהיה לי, לא שבאמת ברור לו שהוא לא, אני לא רוצה לעבוד את ה... לא רוצה לחיות ב... עם נקפות מצפון, אני רוצה לעשות מה בא לי בראש בלי שיהיה לי מה אתה לא בסדר ראש השנה, ובכל אופן צריך קראת הטוב לקדוש ברוך הוא. לא, אני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי שהמצפון המוסרי יציק לי, אז לכן אני לא סופר את מה שכתוב בתורה, אני רוצה לזרום. אתם מכירים את החבר'ה, אנחנו הם זורמים, אנחנו, עזוב, אבל תהיה כבד, תהיה לעשות מה בראש. אחד הדברים הקשים ביותר זה שממש לפני ראש השנה אומרים לנו לעשות ככה באמצע החופשה הגדולה אלול. מה עכשיו? בוא, תשובה נעשה בחורף, באמצע זמן חורף, במילא אנחנו תקועים פה. עכשיו, באמצע החופשה ככה להתחיל לתחון נקיפות מצפון, זה לא... תדעו לכם את הטענה הזאת, לא פחות ולא יותר כתב רשע הגדול ביותר בהיסטוריה, היטלר. הוא כתב את זה בספרו, שהוא אמר שאני לא מסוגל לראות יהודי בעולם, כיוון שהיהודי הוא מזכיר לי עד כמה צריך להיות מוסרי, ואני רוצה, הוא פשוט מאבד לי את הטבעיות, את הזרימה, אני רוצה לעשות מה בראש לי. זה הכוונה, שלום יהיה לי. נקריא את הכתב הקבלה, לכן לא אלך אלא במה שמחשב ליבי ושכלי, מה שדעתי וגוזרת, מה שאני מזדהה זה בסדר, ובזה יהיה לי שלום מבלי שום התנגדות פנימית, כי ביותי הולך אחר הדברים הנכונים בטעמם, סבעה לנפשי ומשתעשעת בהם. זה משהו הגיוני וזה בסדר, אבל דברים שאני לא מזדהה איתם, אז אני לא רוצה לקפוץ מהספון, אני אזרום איתם. אנחנו רוצה לתת טעם נוסף למה אותו אחד באמת מגיע למסקנה שגם הוא יוכל לעבור את הברית, עדיין יהיה לו, הוא לא יענש ושלום יהיה לו. חז"ל שואלים במדרש תנחומה את השאלה שלנו, למה צריך כל כך הרבה בריתות? תראו מה הם עונים ונראה אם נוכל להסתפק במה שהם אומרים. אז אנחנו חוזרים חזרה עכשיו לשאלה הראשונה. בואו נסכם, יש לנו שתי שאלות. אחד, למה צריך כל כך הרבה בריתות? שתיים, למה אותו אחד חושב ששלום יהיה לו? כותב אומרים חז"ל במדרש תנחומה, שלוש בריתות קרא את הקדוש ברוך הוא כשיצאו ממצרים. אחת, כשעמדו לפני השם בסיני. אחת, בחורב. ואחת כאן הכוונה לפרשת ניצבים, כי זה על הפסוק לעוברך בברית השם לוקחה. ולמה קרא את הקדוש ברוך הוא עמהם? פני שאותה הברית שקראת עמהם בסיני ביטלוה, ואמרו אלה אלוקיך ישראל. לפיכה חזר וקראת עמהם בחורב, וקבע עליה כללה למי שחוזר בדבריו. מה לפי חז"ל הסיבה שהיה מקום לכרות ברית מעבר לסיני? פני שבסיני הסכם זה הסכם, צריכים לעמוד בו, ואם אחד מפר את ההסכם בטל החוזה. אז כיוון שעם ישראל ביטלו את החוזה על ידי שעשו את ההגה ואמרו אלה לקוח הישראל, היה צריך לחדש את ההסכם. אבל גם לפי חז"ל לא מובן, אם בהר סיני התבטל בעקבות חטא העגל, אז למה צריך עדיין שתאוב שתי בריתות, גם בחוקותיי וגם בכתבו? אשר על כן, אנחנו נדרש לגמרא במסכת מגילה. הגמרא במסכת מגילה אומרת שיש הבדל בין הברית בפרשת בחוקותיי לבין הברית שבפרשת כתבו. להלכה אומרת הגמרא שם שאמר אביי לא שנו שיכול לפסוק אלא בכללות שבתורת כהנים, אבל כללות שבמשנה תורה הפוך פוסק. כללות שבמשנה תורה הכוונה בכתבו, יכולים לעלות שתי עולים בכללות, אבל הכללות שפרשת בחוקותיה צריכים להיות רצופות. למה? הללו בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן, והללו בשין יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרן. מפי הגבורה אתה צריך לקבל אותה כמו שהיא, ולכן צריך להחיות עולה אחד, וגם נמרו בלשון רבים. אבל אלו שבמשנה תורה נמרו בלשון יחיד, משה רבנו פי עצמו אמרן. עצם הגמרא דורשת ממש ביאור למה, כי הרמב״ם כותב מי שאומר שאפילו יש אות אחת או מילה אחת שאיננה על פי השם, אז מה? הרי הוא כופר. על כוח אומר הגאון מווילנה, ודאי שאין הכוונת הגמרא שמשה מפי עצמו אמרן, אלא את כל ארבעה חומשי תורה עד ספר דברים שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, ואילו ספר דברים הוא אומר את זה מפי הנבואה, מפי הקדוש ברוך הוא, אבל הוא כותב בלשונו. כלומר כולם מפי השם דברך, אלא שיש הבדל ברמת הנבואה. פה שכינה מדברת מתוך גרונו, ואילו ספר דברים זה משה רבנו אומר מפי הנבואה אבל בלשונו. כך או כך, מה ההבדל בין שני הבריתות של בחוקותיי לבין כתבו? התשובה היא שבחוקותיי נאמרה בלשון רבים, אומר הגר"א, היא חוזה אישי. הקדוש ברוך הוא קרק בפרשת בחוקותיי, הוא נמרא ברבים, לכל אחד ואיתנו חתם הקדוש ברוך הוא חוזה אישי, ברית אישית. ואילו פרשת כי תבוא נמרא בלשון יחיד כלפי כל ישראל, זה הסכם קיבוצי. אתם עכשיו חוויתם כבר בתחילת השנה, אתם לא, אבל אלו שהיו בתיכונים רצו לעשות, ארגון המורים ביקש לעשות שביתה. למה? כי אין הסכם קיבוצי. מי שיודע ומכיר קצת העולם העבודה, יש דברים שהם חוזה אישי ויש הסכם קיבוצי. נשאלת השאלה, למה צריך גם כריתת ברית עם כל אחד ואחד מאיתנו, כריתת ברית עם כל עם ישראל? למה צריך? אומר הגאון מווילנה, אני אקרא לכם את הגאון מווילנה, מה? ביאורו. בני שרבותינו אמרו בתוכחה הראשונה אינו רשאי להפסיק, בני שבלשון רבים נאמרה, ובתוכה השנייה רשאי להפסיק, מפני שבלשון יחיד נאמרה. פירוש שבלשון רבים נאמרה קאי על כל יחיד ויחיד, והשנייה בלשון יחיד נאמרה הוא על כלל ישראל כאחד. כלומר, עכשיו אנחנו מבינים למה צריך שתי בריתות. אחד, בחוקותיי, כי הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם כל אחד מאיתנו. ובפרשת כי תבוא, הוא עם כלל ישראל. למה באמת זה חשוב? רק כדי שנבין, אדם יכול לומר, תשמע, אני חתמתי על חוזה אישי, אני חייב. אבל מה אכפת לי עם כל המורים? זה שאני מורה, אני צריך להיות קשור על המורה הזה. מה שהוא עשה בבעיה שלו. אני יכול להתחייב כלפי עצמי. כלל ישראל, למה אני חייב להיות ערב להם? שלא יקל בעיניכם, כמו שבהיסטוריה מצאנו שעם ישראל ביקשו להתנער מהברית, ההסכם הקיבוצי. וככה כתוב בתנחומה. וכן אתה מוצא בימי חזקאל, כשביקשו לפרוק על שבועתו בימי חזקאל, מה כתוב שם? באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם, אמרו לו, בן כהן, כוונה כהן, הקונה את העבד, מהו שיוכל העבד בתרומה? מותר לעבד כהן לאכול בתרומה? אמר להם יחזקאל, אוכל, כי זה קניינו. אמרו לו, ואם חזר הכהן ומחרו את העבד לישראל, לא יצא מרשותו? אז האם עדיין העבד יכול לאכול גם כשהוא ברשות ישראל? אמר להם, אין, יצא מרשותו. אמרו לו, אף אנו כבר יצאנו מרשותו של הקדוש ברוך הוא. נהיה כמו את העולם, הקדוש ברוך הוא יגלה אותנו, יחזקאל בגלות, עם ישראל עושה לגלות, אז אנחנו, כל כבוד, לא חייבים, מחר אותנו, אנחנו כבר ברשותו של מישהו אחר, אז מותר לנו להתנהג כאומות העולם. אמר להם יחזקאל, ישראל והעולה על רוחכם היו לא תהיה. ואומר חייניני ומשיהם אלוקים, אם לא ביות חזקה, אמלוך עליכם. כלומר, אי אפשר להפר את הבריתה. גם את הברית הכללית עם כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא, אומר זה דבר שהוא במציאות בטבע, אנחנו לא יכולים, אתם לא יכולים להפר. לא זו בלבד, אנחנו רוצים להבין את היחס בין הברית האישית לבין הברית הכללית. אומר לנו המהר"ל, שאף על פי שנראה שהחוזה האישי יותר משמעותי, כי בו אני מתחייב, אומר לו שההסכם הקיבוצי יותר משמעותי. למה? אומר המהר"ל, תקשיבו טוב, כי הכללים יש להם דביקות גמור בו יתברך. הקדוש ברוך הוא שורה על מי? על הכלל. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, לא נתן לא לאברהם, לא ליצחק ולא יעקב, ואפילו לא למשה. הוא נתן לעם ישראל ככלל. היחיד יכול להידבק בקדוש ברוך הוא רק דרך הכלל. אבל השכינה שורה רק בכללים. עכשיו אני רוצה להרים לבנות שבעזרה. אנחנו הבנים כדי להתפלל צריכים כמה? מניין, נכון? ובת צריכה מניין? לא צריכה מניין. למה לא צריכה מניין? כי בקרבך קדוש, השכינה נמצאת בתוכה, אז היא לא צריכה כלום. יותר מזה, אבל אמרנו, השכינה מתחברת רק עם מי? עם הכלל. אתה אומר לי עכשיו שהשכינה נמצאת אצל האישה הפרטית, איך זה מסתדר? יש גמרא שאומרת שבזיכרונות צריכים להזכיר ברכת בזיכרונות, צריך להזכיר 10 פסוקים, אבל כולם חייבים להיות מה? שמזכירים ציבור. כשאנחנו פותחים את הסידור אנחנו מגלים הפתעה, ויפקוד השם אלוקים את שרה, ויפקוד אלוקים את שרה. שרה זה יחיד, הוא ציבור. השואלים המפרשים, רק אמרת רק ציבור, זה הגמרא שלה בעצם, אז מה זה? שרה זה יחיד. אומרת הגמרא, שרה זה לא יחיד, שרה זה ציבור. אישה בעם ישראל היא לא אישה פרטית, התפקיד של האישה, לכן היא פתורה משירות לאומי. היא כל זמן בשירות לאומי. זקנות, הולכות, רוצות, אז כנראה זה בשביל ה... לא, לא נגיד, מענק, לא. עכשיו הורדתי להם. לא. אישה היא כל הזמן בשירות לאומי. היא כללית, ולכן הקדוש ברוך הוא שורה בתוכה. אבל אנחנו צריכים להיות כללים כדי שהתורה והשכינה תדבק בנו. ובמעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא קראת ברית כפולה. כתוב, ואתם תהיו ממלכת כהנים גוי קדוש, זה ברית עם כל עם ישראל. ואחר מכן, קראת ברית עם כל אחד ואחד. איפה זה מוזכר? אז כתוב, במחילתא, מלמד שאם היו חסרים עד אחד, אינו כדאי לקבל. כלומר, יש גם ברית עם כל יחיד ויחיד. אז במעמד הר סיני, היו שתי בריתות. עם הכלל ועם היחיד. ובעקבות מה? מעשה העגל, התבטלו שתי בריתות. לכן היו צריכים גם שתי בריתות לחדש. אחד בחוקותיים כל יחיד ויחיד, ואחד בכתבו עם כלל ישראל. עכשיו נוכל להבין מה עובר בתוך מהלך מחשבתו של אותו אחד שאומר שלום יהיה לי. מה הוא אומר? אני, מה שחתמתי, אני מקבל. חתמתי, אני מתחייב. אבל אתה רוצה שאני אהיה חייב גם על מה? על מה? על כלל ישראל? על מה שעשה החם? קפלן? סליחה. לא, זה אני לא מוכן. יש להם חשבון משלהם. אני מוכן על מה שאני מתחייב. לכן שלום יהיה לי. למה? אני יודע מה שאני עשיתי. עליו אני מוכן לקבל אחריות, אבל מה שמנסתרות ומה שעושים אחרים, אני לא מוכן לקבל. זה מה שכתוב, שקראנו, פן יש בכם שורש פורר ראש ולענה, היה בשמוע דברי על הזאת בלבבו למור, שלום יהיה לי, כי פשוט לי בילך, אני יכול בלי להתחשב במה שקורה לכלל ישראל. הגמרא כבר אומרת, אדם שלומד תורה ושנה וקרא ולא אכפת לו מצרותם של ישראל ואומר שלום עלייך נפשי, דברים קשים, אין לו חלק לעולם בה. כלומר, הברית הכללית היא לא עוד משהו, היא מאוד משמעותית, ויש גם קורלציה בין שני הבריתות. משה רבנו נמצא במעמד הר סיני אצל הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל עושים את העגל. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? לך רד כי שיחת עמך. מה עשיתי? אני איתך, מה אתה רוצה ממני? למה רד? כל גדולה שנתתי לו נתתי לה בשביל עם ישראל. עכשיו רד. עם ישראל חוטאים, גם היחיד נופל. אבל ודאי שגם ליחיד יש אפשרות לחזק את הכלל. ולכן יש לזה משמעות גדולה לשתי הבריתות האלו. אבל נשאלת לנו השאלה, אז למה בכל אופן את הברית של כתבו לחלק גם לפרשת מה? כתבו ופרשת ניצבים. מי זה אותו ברית? למה לא גמרת פרשת כתבו? או למה לא רצית אותם כולם פרשת ניצבים? התשובה היא, כי הברית של הסכם קיבוצי, הברית הכללית עם כלל ישראל, יש לה מקום מיוחד. יש לו מקום רק במקום אחד, בארץ ישראל. לכן תפנירי את האורחיים הקדוש אומר את זה. לכן הברית הכללית מחולקת לשתיים, לפרשת ניצבים שהם ביום האחרון של משה רבנו, פרשת ניצבים וילך, סוף פרשת כתבו, ניצבים וילך, האזינו, זאת הברכה נאמרה ביום האחרון של משה, ביום אותו. זין, אדר, וממש לפני שנכנסים לארץ, אז הקדוש ברוך הוא אומר, המקום שהופך אתכם לאומה אחת שלמה, לגוף אחד שלם, איפה זה? ארץ ישראל. כך אומר הזוהר הקדוש, גוי אחד בארץ, ודאי בארץ הם גוי אחד, עמה יקרון אחד. מתי העם נקרא אחד? רק בארץ ישראל. המהר"ל אומר, אבל הפירוש הנראה כי כאשר נכנסו ישראל לארץ, והיו עם אחד לגמרי, וראיה לזה שהרי כל מלשי ישראל לא עברו את הירדן, לא באו לארץ ולא נרשו על הנסתרות, עד שעברו ונעשו ערבים זה בעד זה. כי נקרא ערב שהוא מעורב עם השני, ולא נעשו ישראל מחוברים להיות עם אחד לגמרי עד שבאו לארץ, והיו ביחד בארץ, ולמקום אחד ארץ ישראל, ועל ארץ ישראל הם עם אחד לגמרי. וההוכחה, החן היחידי שהוא מועל בחרם, ויהושע נופל על פניו ומתפלל ומתפלש בעפר, ושם סק לבשרו, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? קום, חטא ישראל, כחשו ועמלו בחרם. מה מתברר? כמה חטו? אחד, רק אחד. אמר לו יהושע, תן תודה. אז שם כתוב כי חשו גנבו, וגם כי חשו וגם גנבו. עמד לנו הגמרא בסנהדרין, הוא לא מעל פעם ראשונה, זה הפעם הרביעית שהוא מועל. הוא היה מועל סדרתי, הוא גנב גם מהחרם בסיכון וגם בעוג וגם ב... מה היה עוד שמה? לא זוכר. וגם ביריחו. אז למה הוא לא נענש אז? כי אז היה איפה? בחוץ לארץ. נכנסו לארץ, אז כבר התחייב וחייב את כל עם ישראל. לכן אומר המהר"ל, מה שהופך אותנו להיות גוף אחד, רשב"י אומר את זה בשתי משלים, אנחנו מכירים בבבלי, בירושלמי. בבבלי אומר אנחנו כספינה אחת, ושכולם ישתים בספינה, ויש אחד שרוצה ככה לצפות לים, והוא מחליט לקדוח חור בתאו, ודאי שלא נאפשר לו, הוא מדביע את כל הספינה. ובירושלמי משל לאדם שהיה חותך בשר, ותוך כדי שהוא חותך אז הוא גם חותך את יד שמאל, אז יד שמאל הוא מחליט להחזיר ליד יד ימין, ודאי שלא, גוף אחד אנחנו. כך או כך, כל הערבות לפי המהר"ל, לפי הזוהר, היא דווקא בארץ ישראל, ויש לזה משמעות הלכתית. אומר האדמו"ר מסוכצ'וב באבני נזר, ההוראה אלך אחר יושבי ארץ ישראל. למה? רק בארץ ישראל מקדשים את החודש, רק בארץ ישראל מעברים את השנה, ורק היא יכולה להשפיע על כלל ישראל. למה? הנך בארץ ישראל יקרה קהל, אבל הנך בחוץ על הארץ לא יקרה קהל. על כן צריך לקדש בארץ, בארץ ישראל דווקא. זה נחשב כאילו קידשו כל הקהל, אפילו המעט שבארץ ישראל קידשו, מחייבים את כל עם ישראל בגלות, מאחר שכולם כאיש אחד ומועיל הקידוש לכל ישראל. והרמב"ם אומר שהוא חד ושלום ייווצר מצב שלא יהיה אף אחד בארץ ישראל, אילו הוכחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל חלילה לאל מלעשות זאת, ולא יהיה שם בדין בארץ ישראל, ולא יהיה בחוץ אל הארץ בדין שנשמח בארץ, הנה חשבוננו זה לא יועילנו כלום בשום פנים, החשבון לא יכול לחייב אותנו. כוח האפשרות שלנו להיות מחויבים כלפי כלל ישראל הוא נובע מתוך קדושת ארץ ישראל. כך אומר האור החיים הקדוש, ונראה כי כוונת משה בברית הזו, אומר על פרשת ניצבים, ולהכניסם בערבות זה על זה, כדי שישתדל כל אחד מהם בעד חברו לבל יעבור פי השם, והוא נתפסים זה בעד זה, כוונה לאנשים, והעד נאמן, מה שגמר אומר, הנסתרות לשם אלוקנו, ואני גילה לנו הראיה שכתוב אצלנו הנסתרות, שגם על זה אנחנו חייבים. הרי שעל הערבות מדבר הכתוב, ואין זו הברית שאמר בסוף פרשת כי תבוא. כי לפי האור החיים הקדוש, הברית הזו של פרשת ניצבים היא חזרה על פרשת כי תבוא, היא לא אותה ברית, אבל היא באה לומר יותר מכל את הערבות, שלא כמו הרמב"ן שאומר שזה אותה ברית, רק בפרשת ניצבים חוזר הכתוב לומר, כדי שנדע שהמקום לערבות, מה שהופך אותנו להיות גוף אחד, זאת ארץ ישראל. ולאחר שהבהרנו שיש לנו חוזה אישי וחוזה כללי, אנחנו נרצה לראות איך זה קשור. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ומכין אותנו דרך פרשיות השבוע, יש לזה הרבה רמזים. אתם ניצבים היום כולכם, כל מקום שכתוב היום אומר הזוהר הקדוש, הכוונה למי? ראש השנה. בפרשת כתוב פעמיים היום, ובפרשת וילך כתוב בין 120 שנה אנוכי היום. אומר הזוהר הקדוש, כל מקום שכתוב היום זה הכוונה לראש השנה, כמו שכתוב באיוב, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם ובתוכם השטן. אם ככה, זה יש בפרשיות האלו כדי להנחות אותנו ולהסביר לנו על משהו חשוב בראש השנה. מהו המשהו החשוב הזה? אחד הדברים הקשים ביותר שמנסים להבין, למה ראש השנה הוא יומיים? למה ראש השנה יומיים? בחוץ לארץ אנחנו יודעים, כל החגים הם יומיים. אז יש הסבר טכני, כיוון שראש השנה הוא היחידי שחל בראש חודש, וחיכו לעדים וספק, אז קידשו אותו היום, ולאחר שקידשו אותו היום, מה? אז היה ראש חודש, ולמחרת עשו ראש חודש, לכן יש לנו יומיים. קצת הספק. אני רוצה לטעות בכל. אם זו גם הסיבה בראש השנה, אז תגידו לי, מתי היינו צריכים לחגוג את ראש השנה? מה? לא שומע. אני בגיל 200, נו, תברו בכל. זאת אומרת בלמד ובאלף. כל פעם שיש לנו שני ימים של ראש חודש, כמה זה למד ואלף. ומתי אנחנו חוגגים את ראש השנה? אלף ובית. פספסת. פספסת. למה אתה קנה באלף ובית? ולמה בכלל צריך יומיים? כדי להבין זאת, אנחנו גם רוצה להבין איך אנחנו ניגשים לראש השנה. באיזה הרגשה אנחנו נרגשים לראש השנה. אז כתוב בירושלמי דבר מאוד מאוד מוזר, אנחנו כולם מכירים אותו, מובא בטור: איזו אומה כי אומה זו שיודעת אופייה של אלוקיה. אדם שיש לו דין, לובש שחורים, תעטף שחורים, מגדל זקנו ואינו חותך ציפורניו, לפי שאינו יודע איך יצא דינו. אבל ישראל אינם כן, לובשים לבנים, תעטפים לבנים, גלחים זקנם, חותכים ציפורניהם, ואוכלים ושותים בראש השנה, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. למעלה זה כתוב, והייתי אומר, מה זה משחק, משחק מחור? אז יש דין או אין דין? מה זה, הצגה? אבל לפי מה שכתוב פה, אנחנו איך צריך לגשת לראש השנה? באיזה הרגשה? יראה? אני בטוח שאני אצא זכאי, למה יירא? בוא נעשה חפלה. זו הסיבה שאנחנו עושים 40 ימים סליחות, חפלה רצינית. למה אשכנזים לא עושים 40 יום? הקדוש ברוך הוא שמע את האשכנזים אומרים 3 ימים סליחות, רק כזה בכי אמר, מספיק 3 ימים שהם ישמור. עזוב, תראה את הספרדים ככה, ברוך השם, איזה חפלה. הקדוש ברוך הוא אותנו שמחים, שמח, אפשר לבוא לראש השנה. אחרי 3 ימים של סליחות של אשכנזים, הוא יוצא מדוכה. מה זה, תשעה באב? בכל אופן, יוצא מכאן שאנחנו צריכים לגשת לראש השנה שמחים. ולכן, איך אדם יכול לומר, אחי יודע לב ויודע מרת נשו? שלמה המלך אומר, מי אומר, זיקיתי לבי, תרתי מחטאתי? אחי שכח הירושלמי את מה שכתוב בבבלי, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה הלל בראש השנה ויום הכיפורים? אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי החיים מספרי מתים פתוחים לפניו, בישראל אומרים שירה? אני לא מבין. ירושלמי אומר צריכים לשמוח בטוחים מצובדים, הבבלי אומר מה? פחד מוות. לא אומרים הלל, איך תגיד רגל הלל? מה אתה שר? אז אפשר לחלק ולומר, הספרדים היו עם הירושלמי, ואשכנזים נתקעו בבבלי. אפשר לומר ככה. אבל יהיה לנו קשה, הספרדים, לא מהיקה שלנו. הלכה כבבלי ירושלמי. בסדר, אתם אומרים, אז תאכלו אותה. תהיו עצובים. אומר חכמת שלמה, איך צריך לגשת לקראת היום הקדוש הזה, שבו יומיים? חכמת שלמה של רבי שלמה קלוגר בשולחן ערוך, כותב דברים נפלאים. וכעת אבאר באופן אחר קצת, על פי מה שכתבתי בחידושי בילדותי. תראו, זה חידוש שהוא כתב בילדותי. הנובע עלינו בזקנתנו. על מה שכתוב במדרש, ישראל ואומות העולם נכנסים כתרגיל בראש השנה, ואיננו יודעים מי ניצח. עם מה שישראל יוצאים ולולבים בידיהם, הוא חש ישראל ניצח. יש דין בראש השנה, אבל שתי דינים. איך אמר הרב חיים, אומר צווי דינים. זה ביידיש, אני לא יודע איך אומרים במרוקאית. ודין אחד שישראל עם אומות העולם. מי ניצח? אנחנו רואים בסוכות, בסוכות, אם עם ישראל יוצאים מלולבים, אז מי ניצח? עם ישראל. וביארתי הכוונה דעיקר הקטרוג שלהם, מי יפול בחלקו שהתברך. כמו דתחילת הבריאה נעשה הגורל ונפלו ישראל בחלקו התברך, כמו שכתוב יעקב חבל נחלתו. כמו כן בכל השנה, בכל שנה בראש שנה, כשהקדוש ברוך הוא מחדש עולמו, אבי גורל הזה. יש דין. למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו? למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו? אשר בחרת באברהם, זכינו בלוטו. אין שום סיבה מהותית למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו. הקדוש ברוך הוא זכינו. לכן יש דיון, אומות העולם, מה פתאום בחרת בעם ישראל? למה לא אותנו? אז יש דין על מי העם הסגולה. ובנוסף, יש דין נוסף, כל אחד, על מעשיו שלו. כשהקדוש ברוך חדש עולמו, ואומות העולם נכנסים כדרגים שהשליח הקדוש ברוך את ישראל ובחר בהם, ולפי זה שתי דינים יש לנו בראש שנה. אחד הנוגע בינינו לא להתברך, מה שכל אחד חייב בעוון עצמו. והשני, מה שאנו יודעים בכלל עם אומות העולם, מי ייפול בחלקו יתברך. ביום הראשון דין הקשה, זה דין על מעשיו של האדם. כל אחד עומד לפני הקדוש ברוך הוא לבד כבני מרון. ואז באמת ביום הראשון יראה ופחד, אבל ביום השני עם ישראל וכלל אומות העולם, שם אנחנו בטוחים שנצא זכאים. פידה הבבלי הולך על היום הראשון וירושלמי על היום השני, ככה אפשר לומר. אבל לנו זה קשה לככה לתרץ את הדבר הזה. ודאי שיש, כפי שאמרנו, השפעה מיום ליום ומההסכם האישי על הסכם הקיבוצי וכן הפוך. הנציב גם כן אומר כמו החוכמת שלמה, והוא כותב ככה: מתחילה יש לדעת תתרי דיני נידונים בראש השנה. תזכרו, הנציב היה ראש ישיבת ולוז'ין, מי היה איתו ביחד? רב חיים, בעל החילוקים, צווי דינים. אז מדבר שגם הנציב היה לו צווי דינים. כל אחד ואחד בבני עצמו על חיים ופרנסה כדתיב, חוק לישראל וחוק ומזונה, בזה הדין גם אומות העולם בכלל, זה הדין הפרטי. בעת בימים אלו יש מלחמות שרי אומות העולם מכלל ישראל, והקדוש ברוך הוא בא לשכון כבוד בישראל וממליכים אותו בתפילת מלכויות וחנות שפרות, ובזה אנחנו מנצחים את כוח הדין הכלל עם מעט עם הרבה. אם ככה אנחנו רוצים אולי להשתמש בשתי, בדברים האלו, כדי שלהפוך את שני הימים האלו לימים של שמחה, כדי שלהבין איזה עיצה יש בתוך הדברים האלו. ודאי שאם אנחנו נבוא בכוח עצמנו ולבאר, תן לי זכות, תצא אותי אם יפתחו לנו את התיקים האישיים, כנראה לא נצא מזה טוב. אבל אם אנחנו נבוא בשם כלל ישראל או מתוך כלל ישראל, על כלל ישראל ודאי צאו נידונים. זו העצה שאני בטוח כבר שמעתם. אמרה השונמית לאלישע, אלישע היה עובר ממקום למקום ומקרב את עם ישראל אביהם שבשמיים, מגיע לשונם, אחרי כמה פעמים מבינה אישה שהוא כנראה יעבור פה מסלול קבוע, והיא החליטה לבנות לו צימר, שמה מיטה, שולחן ומנורה, והוא רוצה להכיר לה טובה. הוא אומר לה אלישע, והוא אומר לו לגחזי, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ותאמר בתוך עמי אנוכי ישבת. אלישע על פי הפשט אומר לה, יש לך משהו, יש לי קשרים עם המלך, רוצה שאני אדבר, אולי אעשה לך פחות מיסים? מה יענה לו? בתוך עמי אנוכי ישבת. טענו בסעורים, ענתה לו בחיתים, מה הקשר בין שניהם? אומר הזוהר הקדוש, שם כתוב בתחילת הפרשה ויהיה היום ויבוא אלישע, אז כל מקום ויהיה היום, מה זה? ראש השנה. אומר הזוהר הקדוש, רבי אלעזר אמר, אני כבר מתרגם מארמית, תחזי בו ותראה בשעה שדין שורה בעולם, לא לבעלה להינה שליט כשמי לעילה. לא טוב לאדם, לא צריך אדם שיזכירו את שמו למעלה. דה יתקר שמי, יתקרון חובו. אם יזכירו את שמו הפרטי, יזכירו את חובותיו, את עוונותיו. ויתך להשגחה בו, ויבוא להשגיח בו. מן הלן מהשונמית. דה הוא יום, היום טוב דה ראש השנה, אבי. וקודש הבריחו דיין עלמה. קודם כשברו היה עבדן דה עולם. וכך אמר לה אלישע, האיש לך מדבר אל המלך? מי זה המלך? דה קודש הבריחו. תכתי נקרא מלך, המלך הקדוש, המלך המשפט. ותאמר בתוך עמי אנוכי השבת. לא בעינה, לא רוצה שיזכירו לי וישכחו בי, אלא בתוך עמי, אני בתוך כלל ישראל. אני רוצה לבקש על כלל ישראל, אני רוצה שכלל ישראל יקבלו פרנסה. אם כלל ישראל יקבלו פרנסה, גם אנחנו יהיה לנו פרנסה. כלל ישראל יקבלו, תרים קרן עם ישראל עמך. אני חלק מעם ישראל. אבל, איך אומר תיקוני הזוהר? אב לי בני, אב לי חי, אב לי מזונה, כי אני קל בחציפים. כשהוא מבקש בקשות פרטיות בראש השנה, כמו אותם כלבים חצופים שאומרים, הב, הב, הב. איך אומר תיקוני הזוהר? בראש השנה, אנחנו מתפשטים מהלבוש הפרטי שלנו. בראש השנה אנחנו הופכים להיות כלל ישראל. בתי המדרש שלנו מיוחדים כתלמידי הרב קוק, כי אנחנו כללים, כי חלק מהכללים אנחנו מחויבים לצבא לשאת בעול, אנחנו מחויבים כלפי כלל ישראל. אבל בראש השנה אנחנו צריכים להיות עוד יותר כללים, עוד יותר לחשוב על כלל ישראל. מלוך על כל העולם כולו בכבודך, מנסה על כל הארץ ויקרך. ואפילו כשאני רוצה לבקש כביכול על עצמי, לא? זוכרנו לחיים, מלך חפץ חיים, למה? למענך ריבונו שלו. לא אני הפרטי, אני לא בעסק. למענך אלוקים חיים. האפשרות שלנו כבני תורה להרים את קרן ישראל, להיות אנשים שמובילים בבתי המדרש הזה או בית המדרש בכלל שלנו, לא מגדלים אנשים פרטיים. אם באת לעשות קריירה, חפש לך מקום אחר, אפשר ללמוד תלמוד באוניברסיטה. פה באים בשביל כלל ישראל. נתנו לנו כלל ישראל אפשרות ללמוד שנה וחצי לפני הצבא, ואם תלמד עוד שנה יעשו לך מי שברך. ואם כל תהיה בשביל עם ישראל, יתנו לך ללמוד כמה שאתה רוצה. אילו היינו עוסקים בבתי המדרש בשאלות של כלל ישראל, תהיו בטוחים שלא היה שום התנגדות לבני תורה. אבל אנחנו באים כי אני רוצה לחפר על העוונות שלי, אני רוצה להיות בחור טוב, לקבל שידוך טוב. זה אדם פרטי. מי שבא לכאן, בא ללמוד תורה בבתי המדרש של הרב קוק, עבד לעם קודש. כמו שהוא חתם. עבד לעם קודש. אין חישובים פרטיים. ראש השנה הוא ראש השנה, לא תחילת השנה. האם אתה בראש, אתה רוצה להיות ראש ולא לזנב, או שאתה נגרר? האם אתה בראש של הקדוש ברוך הוא, כפי שהזכיר הרב מקודם, שהמהות של צדיק זה אני הולך איתך ריבונו של עולם, או שאתה מה יהיה טוב לי, איך אני מעביר את היום יותר טוב. אני יודעתי זה גם רמוז בתוך הפרשה. אתם ניצבים היום כולכם, רק כעם ישראל כולכם, ראשיכם שבטיכם, אתם כולכם. מתוך כך גם הפרטיים ייהנו מזה, אבל האפשרות שלנו לבוא בראש השנה עם דיבור כלפי השם יתברך, זה רק אם אנחנו נהיה כללים, נשאיר את כל החשבונות הפרטיים שלנו לימים אחרים, אולי יום כיפור, אבל ראש השנה הוא כלפי עם ישראל כולו. אם אנחנו נהיה כאלו, אני בטוח שנכתב ונחתב לאלתר לחיים טובים ולשלום, אמן כן יהי רצון.